Claro, está.
שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אני רואה שחברות מצטרפים, אבל בכל אופן אני אפתח ואומר שאני רואה שלא תכננתי נכון את, את הסדר של הדברים. אני חשבתי שנספיק עד ל"ג בעומר את, את כל הסוגיה של רבי שמעון, אנחנו התחלתי אותה מכאן, כי המחלוקת בין שלושת התנאים היא מאוד משמעותית ביחס להבנת הבנת המחלוקת שלהם ביחס לרומאים. אבל נראה לי שנצטרך לקפץ על כמה פסקאות. אנחנו נלמד את ראשון א', כי היא מאוד משמעותית למחלוקת עצמה, ובעזרת השם נחלק ראשון א', ונעבור לראשון ט'. בסדר, נתייחס היום ליום יום הזיכרון השבוע לתורה גם. יאיר אלינו, בעזרת השם. אז אני מראה שנונה אלינו, בסדר? נענה רבי יהודה ברבי אליי, ראש המדבר בכל מקום, ואמר. המעשה שאותנו מעניין זה, זה... הגמרא תגיד, למה נקרא שמו ראש המדבר? בסדר? ראש המדבר, כולכם מכירים את הגמרא, זה הגדרה שהרומאים הגדירו בה את רבי יהודה. כוח פוליטי. הם ראו בו את מנהיג האומה, ו... ויש איזו השלכה הלכתית. יודעים, הגויים לא קובעים מי הרב, אבל כן, הגויים קובעים מי הרב שיש לו כוח. ויש גלות, הרב נחמן. רב נחמן יש גלות, אז לעשר שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, אלו ראשי גלויות שבבבל. היכולת ההנהגתית בפועל, ככה הלכה מגדירה את זה. הראשון לציון, חכם בשי, הסולטן העות'מאני היה מגדיר, הוא לא מגדיר מגדול הדור, הוא לא מגדיר מצדיק הדור, הוא לא מגדיר את מי שיש לו סמכות לכפות, סמכות שלטונית דתית. ואנחנו סופרים את זה, כן. לצערנו הרב יצאנו לגלות, לגודל הכאב ואת השלטון המעשי, אנחנו צריכים לקחת מהם. אז רבי יהודה ברבי אליי, הוגדר ראש המדברים על ידי הרומאים בעקבות המעשה ש... נפגש איתו מיד בעזרת השם, וההגדרה הזאת, הרב רוצה לגעת בה, מיד נמשיך את רבי יהודה. חן וכבוד אשר ייתן השם לחכמים וראשי הדורות, הכל נערך ולפי התכלית של הפעולה, צריכה לצאת ממה לקרוא כולו. זאת אומרת, זה שה... כן, אני אשתדל לדבר יותר בקול. זה שהרומאים בחרו לתת לרבי יהודה, למה הם נתנו לרבי יהודה? כי רבי יהודה ישבח אותם, בסדר, זה, זה חשבונות של העולם הזה, אבל ברור שמאחורי הכל יהיה חשבון אלוקי. אז הוא משתמש בכל הכוחות, ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו. מה הסיבות? אם אלוקים לא רוצה, אז זה לא הרבי יהודה. לב מלאכים ושרים ביד השם. יש סיבה. זאת שמעניין אותנו. זה סיבה. דווקא רבי יהודה הוא זה שנבחר בידי הרומאים. סיבה אלוקית, סיבה אמונית, סיבה ישראלית, סיבה רוחנית. והסיבה הזאת אנחנו רוצים לגעת. מעניין מאוד, הכל נערך, הוא סמת הערך, הסיבה, לפי התכלית של הפעולה, צריכה לצאת ממנו לכלל כולו. לכן יש חכמים, וראשי תיבות עם חן וכבוד, ויש חכמים בלי כבוד, בלי כבוד כולם מכבדים. אולי זה אפילו בדיוק הוא יצא הפוך, מאיך שאתם יכולים להבין עכשיו, אז בואו נעזר קצת בסבלנות. על כן, כל חלק וחלק מחלקי השלמה התורית, נוטל את ראש המפרדו בעיני העם, על ידי כל אותן הסיבות המזדמנות על פי אורחות ההנהגה העליונה, יש הנהגה העליונה. שבא לידי ביטוי בהנהגה הפוליטית, הפרקטית, בסדר. לפי אותו הצורך שיש במציאות, הסיוע שצריך להיות מסתיים מהסכמת המבגודה. כמה כבוד יש לחכם, כמה שהאמת האלוקית מעוניינת שהכבוד הזה יפעל. אבל יש פה משהו שהוא נראה הפוך מאיך שמבינים במבט הראשון, ומיד נסביר בעזרת השם. והנה העיקר הפועל בחיי האומה שצריך לעוז בשלטון או כוח המעשי המתואר בהלכותיה של תורה. שהם חוקי השם ומשפטיו לישראל, שבהם צריך הכרת עוז מר וכל של שליטה. אמונה, מוסר, רוממות, אגדה, הם דברים שאין בהם בפשטות פסיקת הלכה, בטח לא בזמן הגלות, ואין בהם את הצורך כוחני נקרא לזה, דווקא הפוסק, דווקא עולם הפסיקה, דווקא עולם קביעת הדינים, זה עולם, וגם רואים אני חושב את זה עד ימינו אנחנו, זה העולם שהעומדים בראשו, עולם הפסיקת ההלכה, זה עולם שזקוק הרבה יותר לתוקף, לכבוד מהאומה, אבל בואו נשים לב לאיזה כבוד זה, נכון? איזה כבוד זה? זה כבוד פרקטי, זה כבוד תפקודי, יש לו מעמד פוליטי, כל העוסק בתורה לשמה, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכר לדברים הרבה, ולא רק שכל העולם כדאי לו, מקרי העולם במקום הזאת, בתת לו מלכות, וממשלה וחיקור דין, כל תמיד חפה, ומן מלכי רבנן, ויש הרבה מלכויות, כמו שיש צדיק נגלה וצדיק נסתר, כי השמל מלך נגלה ומלך נסתר, יש תמיד הרחמים שהם התפקיד של לפסוק הלכות, לפסוק הלכות זה להכריע בהתנהגות האנושית, ככה ולא אחרת, בענייני אמונה, מוסר והנהגה במידות, יש שלבים, ויש קימה קימה, וצדדים כאלה, ואיך זה נראה לי, ותלך בדרך שלו. בהלכה אין את זה. בהלכה צריך לחתוך. עושים כך ולא עושים אחרת. חשמל בשבת, למשל. חשמל בשבת, איזו סוגיה חדשה מאוד. נדבר על הטכניקה, על טכנולוגיה החשמלית. זו סוגיה חדשה מאוד, ואין סוגיה מפורשת שכתוב בש"ס הלכות. יש הלכות בישול, הלכות שירה, אין הלכות חשמל. וחכמי ישראל צריכים לחתוך בצורה מאוד, זה מה שנעשים. וכל חכמי ישראל, חוץ מבודדי בודדי בודדים, אני, אפילו פחות מבודדי בודדים, אולי אפשר לגמרי שאני אחי, כולם עושרים, כולם עושרים. זה פלק, זה רוח השם של רמו. כל הפוסקים החליטו, אין חשמה בשבת. אין חשמה בשבת. זה כוח כזה שאתה לא מתווכח איתם. כוח כזה שאתה יכול להתווכח איתם, בסוף אתה עושה. בסוף עם ישראל, תלונים, אין לנו שוטרים. מעולם ההלכה אין שוטרים, ואין לי יכולת להניש. ולמרות זאת, עולם היהדות מקבל בסופו של דבר את ההכרעות ההלכתיות, גם כשאתה חושב שמה את הסוגיה, אפשר להתווכח, להגדיר חשמל כך ולהגדיר חשמל אחרת, אין תמיד חכם כמעט, אני נזהר ואומר את המילה כמעט, למרות שאני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, הכמעט אין תמיד חכם שיתיר באיזו סיטואציה להשתמש ב... ביצירת מאגרים חשמליים באופן ממשי, באופן ניכר לפחות, לא בדברים שלא מעבר לחוויה של האדם. אז כל הפוסקים החליטו כך, יש להם כוח כזה, כוח, ובדורות דום, הייתה איזו מדרגה של אוטונומיה, כוח כפייה וכוח האנשה. ולכן, שימו לב, לכן האנשים האלה צריכים את הכבוד, לעומת מה? הם צריכים הכרת עוז ומערך כוח שליטה. הרומאים, יגידו לו ראש המדברים, הרומאים ימנו אותו לנציג הרשמי של היהדות, מבחינה פוליטית, וזה יגרום לאנשים להעריך אותו. אבל זה לא הערכה שאנחנו מבקשים. זה לא שמח את רבי יהודה התימנים שקראו לראש המדבר במקום. ממש לא. אבל הוא קיבל את זה, הוא קיבל את זה גם כי הוא יתר ברירה, וגם הוא קיבל את זה כי הוא ידע שיש פה איזו עצה אלוקית. יש פה משמעות אלוקית, בקשה אלוקית. יש לו אחריות. איך כתוב בגמרא מסכת פסחים, הם דנים לעשות קודם קידוש, או קודם לפרוס את המפה, אז הוא אומר, שמה יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. אנשים כאלה, סליחה, שההתנהגות שלהם קובעת הלכה, אפילו אותו הדברים שלהם, קובעת הלכה לדורות. אז אנשים שיש להם משקל כל כך כבד על שכמם, הם יקבלו את זה, וראש המדברים בכל מקום, משמע גמרא בכלל מזכירה את זה, אבל הם הרומאים קבעו, מה אכפת לי מה הרומאים קבעו? זה לא אבלים. מי יזכה, מי יהיה משרת הגאון, ומי יהיה הרב הראשי במדינת ישראל, שזה השלכות מאוד כבדות. יש לחות, בטח, אתם יודעים איך הרב ציודה חינך אותם מתייחס לרבנות הראשית ולהחלטות הרבנות הראשית. האם חברי הרבנות הראשית הם תמיד משקפים במדויק את רשימת גדולי הדור? שאלה אחרת, בעזרת השם, נזכה שיהיה יותר ויותר ככה. אבל יש פה איזו עמדה מאוד משמעותית של הכרת עוז מלך וכוח של שליטה. אמנם העניינים הרגשים העיוניים שמיוצגים יותר על ידי רבי יוסי ורבי שמעון, הם לוקחים את הלבבות באור החיים והקדושה העליון למצאת בטבעה באופן גלוי, על כן אין הכרח של הסכמת הכבוד הגלוי, כל כך גדול בהם. זה הפוך, נכון? הם מכבדים אותם, אז לא צריכים לכבד אותם. זאת אומרת, המפגש עם אנשי הקודש, רבי יהודה איש קודש, בסדר? אנחנו לא עושים פה תחרות. אני בכלל שאני אעיז לעשות תחרות. מפגש, דווקא מפגש עם תלמידי החמים ש... ש... שפותחים את הלבבות ואת הנפשות ו... ומורים את הדרך, אי אפשר בלי רבי יהודה, אי אפשר בלי הלכה, אין לנו חיים בלי הלכה, אבל דווקא תמיד החכמים האלה שפוגש, יש תמיד חכם גדול שאתה פוגש אותו דרך זה הידע הלכתי שלו, וזה נראית יכולת אינטלקטואלית מאוד מאוד מרשימה, אבל אתה רוצה להתפגש בצדקות, אם דווקא פוסק, בגלל שהוא פוסק, אז אתה רואה את היכולת שלו לשלוט בכל כך הרבה מקורות, והצדדים האלה יותר מרשימים אותך, הצדדים האלה יותר מושכים את לבבך, וזה לא הכבוד שאנחנו מחפשים, הכבוד האמיתי, הכבוד האמיתי זה הכרת הערך, ברור שמקורות במלכותו, הכבוד האלוקי, לא איזו שיכולת שכלית מופלאה בעולם הזה, ולכן דווקא הוא צריך איזה מין בנייה, תמיכה, אני לא רוצה להגיד חיצונית, אבל כן, תמיכה בכבוד מבחוץ. ואנשי השורה הפנימית, אנשים שיותר שכן מאחר אליו, הצדיקים, הם רבי יהודה צדיק, רבי שמוגדר, כמו אדמורים, אדמורים. שם ודאי, אני מקווה, תמידי אחד מדולים בעזרת השם. אבל זה עוד משהו. אז דווקא רבי יהודה היה צריך שיקראו לראש המדברים. עמדה רוחנית כזאת. העניינים מרגישים לוקחים תלוונות באורח חיים, לא צריך. אין הכרח, לא מיותר. על כן רבי יהודה בא להלכה שפעולות הנקיית הרבה בגבוד המעשה שהלכה כמותו, מת השם הייתה נסיבה שלו. זאת אומרת, הוא סובב את הדברים שזה יגיע למקום הזה, שמה? שלא ייתן כבוד גלוי ועוז מוחש, גם אם ירידת אומה משתעבותה. כדי שעם ישראל יתייחס לפוסקים באופן של שולט, באופן של מפקד, אז לפוסקים היה צריך עוד כוח פוליטיקה הזאת, הכרעה כזאת שהם מכריעים גם בפועל את ערכי החיים. אנחנו מפה ממשיכים לפסקה ריש נונטט. כי אמרתי לכם, בגלל קיצור הזמן, אני רואה שאנחנו עומדים בקצב ומספיקים פחות פסקות מה שחשבתי, אני רוצה להגיע כבר לליבה של ספירת העומר. אין דרך להעיב את ההלכה מצד עצמה, ההלכה היא מאוד אהובה, ההלכה מאוד אהובה, אבל להעיב את ההכרעה הלכתית של רבנים, שתראו, כשאתה פוגש איש קודש, אז אתה מתרשם מהקודש שלו, כשאתה פוגש תמיד חכם שלמד סוגיה, גם אני למד את הסוגיה. תמיד אני למד, אם אתה ברא אחי, למד את הסוגיה. עם ישראל מגדל מתוך הרבה אנשים באיזשהם ברא אחי ללמוד את הסוגיה. אז גם אני למד את הסוגיה, ואני יכול להתווכח, אני יכול להתווכח. כן, הוא תמיד חכם גדול, אבל לי נראה להגיד ככה בתוסות, אתה מוצא דברים כאלה בית מדרש בענבה, בעצמיות, אבל לומדים מסכת סוגיה שיש לה נפקמין הלכתית, אז יש כאלה שאומרים מה מעניין, מה הפוסק הזה אמר בסוף, ומי שלמד בעיון, לפעמים קשה לו לקבל את ההכרעה של כמה פוסקים. יש מספר מאוד מצומצם של פוסקים, אתם יודעים, יש הרבה תלמידי החמישה של פוסקי הלכות, אבל הם יודעים, חלק גדול מהם, תלמידי החמישה הלכתיים, הם יודעים מה אמר משה פיינשטיין, מה אמר משה פיינשטיין, מה אמר עובדיה, ומה אמר המשה, זאת אומרת, אתה לא בא ותכריע, יש לנו גם בדור שלנו, עם ישראל קיבל עצמו, זו קבוצה קטנה כזאת, אמרתי שקולית משהו. קבוצה קטנה כזאת, שהיא קובעת, מה? היא קובעת, היא מכריעה, היא מגדירה. וזה שדה פעולה, כמו תמיד חכם שמתערב בפוליטיקה, נכון? שאומר אמירה פוליטית ממשית, לא כיוונית, לא חינוכית. מתערב בפרקטיקה של הפוליטיקה. אז אתם אומרים, זה גורר אחריו ביקורת מאוד מאוד עזה, משום שאנשים אומרים, בפוליטיקה גם אני מבין, נכון? אתה צדיק, אתה יודע מה אתה אומר, פוליטיקה גם אני מבין. אנחנו נשאיר לתלמידי החכמים את ההחלטה לבד, במה להתערב, בסדר, בואו לא נחנך אותם, ניתן לכל אחד, אם לא מבקשים איתנו, אם הם החליטו להתערב, אז הם החליטו להתערב, אבל אתה רואה, בעיקר מי שהתערב בפוליטיקה, המפלגה שהיא לא המפלגה שלך, נכון? יש תמיד חם גדול שהוא בעד מפלגה אחרת, אז אתה צריך הרבה יראת שמיים כדי לא להתייחס אליו באופן מזלזל, כדי להיפגש עם הרום והגודל שלו. אז דווקא מי שקובע הלכה, אז יש הכרעה, יש הכרעה. יש לנו קבוצה אליטה קטנה, של אנשים בודדים שקברו את ההלכה, תנאים ואמוראים, רבי ורבה, רבי יהודה, גם רבי שמעון, ועם ישראל מקבל אותם, עם ישראל מקבל אותם כאילו הם הסנהדרין, כאילו יש להם כוח כפייה, ולא חולק עליהם, ומי שחולק, הכל פתוח, אין אמצעי, מי איך שרוצה לחוק את מה שהוא רוצה, ואין את מדרש מישהו מעלה על דעתו, לא להיות קשוב. לכן דווקא, זה לא שלא, מאוד אוהבים את ההלכה, מאוד אוהבים את ההלכה, אבל את ההכרעה ההלכתית, את זה, את הכוח של בן אדם, כשבן אדם פותח בך שערים אמוניים, ומבטים, ומרומם אותך מחת רגש ותפילה, זה הרבה יותר פשוט וקל. ומכאן אנחנו אמרנו, עוברים לפסקה ריש נונטט בעזרת השם. נצא, תעבור לפסקה ריש נונטט. הגמרא אומרת, והמאי קראו לראש המדברים. סיימנו את הדיון שלהם על האסכרה. למה קוראים לו ראש המדברים בכל מקום? ראש המדברים בכל מקום? דיית ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון. יית ורבי יהודה ורבי יוסי. את? יעת ורב יהודה ורב יוסי ורבי שמעון, ישבו שלושתם, ויתיב יהודה בן גרים גבאיו. גם הוא היה איתם, אני אפגש ביהודה בן גרים, אבל הוא אדם שיושב עם שלושת ענקי הדורות, מה הייתי עושה? מה הייתי נותן בשביל להחליף אותו? פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה הזו, מה שאומר רומאים, רומא. תודה רבה למשתפים. כמה נעים מעשיהם של אומה הזו, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מחצות. רבי יוסי שתק, נענה רשבי ואמר, כל מה שתקנו לו, תקנו לצורך עצמם. הכל אגואיסטיות, הכל לא מוביל לשום דבר חיובי. תקנו שווקים לשם מזונות, מחצרות, לאדם בהם את עצמם, קשרים לכל מיני מכסים. הלך יהודה בן גרים, סיפר דבריהם ונשמעו למלכות, אמרו יהודה שאילה התעלה, יוסף שתק בגלל ציפורי, שמעון שגינה יארג, ואז רבי שמעון בורח ומגיע למערה, נראה את זה בהמשך. אנחנו בדברי רבי יהודה, מתחילים בדברי רבי יהודה. רבי יהודה ניצב מול התרבות הרומאית, מלכות רביעית. אנחנו ניצבים מול הרבה המשכות שלה, הרבה תולדות שלה, מוגדרות יותר ישיר, מוגדרות פחות ישיר, עברו 2000 שנה, יש הרבה שינויים כמובן. בוא, אבל זה, הסוגיה הזאת היא סוגיה של עכשיו. זה לא הסוגיה של פעם. המטרה של תיקון החברה האנושית, היא בוודאי מתחילת לפי חילופי דעות. מה זה עכשיו לתקן עולם? מה השאיפות? איך עושים את העולם טוב יותר? היו לנו כמה פעמים בחירות. מזל טוב לממשלה החדשה, נתפלל כולנו שעוד נשמח בממשלה הזאת. אחדות היא ודאי ערך גדול, גם היא באה מתוך אונס וכפייה, ואין שם יותר מדי רומנטיקה. ודאי שאני לא מדבר על זה יותר מדי עכשיו, ודאי שיש בזה גם גם טוב. דובו ישתרה גם את החבר שלו, שיהיו את שניהם, אם אתה כבר שם ברקע. אז עכשיו תשים את הרב זה צד, יש לך הכל שם, אני מבין. היחס למה השאיפות, גם טוב. היחס למה החלומות שלנו, מה השאיפות שלנו, מה אנחנו רוצים להגיע. אז בבחירות, כל המפלגה, כמעט כל המפלגה, היא רוצה שיהיה טוב. היא רוצה, באמת היא רוצה שיהיה טוב. רק מה זה נקרא יהיה טוב? זו שאלה אחרת לגמרי. וזה באמת בתוך החלק הצער שלנו, מדינת ישראל, בתוך התרבויות, בתוך העמים. מה, איך הופכים את העולם הזה למקום טוב יותר, למקום מתוקן, למקום מוסרי יותר, מקום בורא. הבדלים עצומים. לפי אותה הבדלה הגדולה, א', שבין קודש לחול, ב', שבין ישראל לעמים, כן, גדולה היא הבדלת המטרה של כנסת ישראל ביחס תיקון חברת מיניות, שיורדת עליה לבין אותה המטרה, ההבדל, שהציג לפניו עם כמו רומאים. הרומאים רצו לתקן עולם, בטח שהם רצו לתקן עולם, הרומאים אקס רומנה, בטח שמעתם את הביטוי הזה, נכון? בלטין, את השלום הרומאי, ששרר 200 שנה, אני יודע מה, הרומאים פרסו רשת של רשת של כבישים, ושל תקשורת, ושל משפט, שיצר ביטחון, תקופה ארוכה מאוד בלי מלחמות, תקופה ארוכה מאוד של ביטחון, ושל סוג של צדק, ונורמליות, בלי מהפכות, בלי חשש לחיים, יש לזה הרבה השלכות. כמה נעים מעשיהם של אומה הזו? האימפריה הרומאית פגעה בנו בצורה מאוד מאוד כואבת, אבל לא נשכח שהאימפריה הרומאית היא מלכות רביעית, היא גיבשה והעצימה את היכולת האנושית לשלוט בכוחות החיים. הרומאים האמינו מאוד בכוח של האדם לשנות את העולם, והם שינו את העולם. עיר אחת קטנה שלטה על כל מרחבי העולם, באמצעים הטכנולוגיים הכל כך ישנים, הכל כך עתיקים של פעם, לא היה להם. ומפעלי סלילת הכבישים למשל, זה תקנו גשרים, זה לא היה להם את האמצעים של היום, ולא את הכסף של היום, הצליחו בעבודת נמלים. בעקשנות, הם הציבו אתגר, אז הם לא חזרו אחור מהאתגרים האלה. והם מתקנים שווקים, מתקנים קשרים, מתקנים מרחצאות. יודעים שנחזור לשווקים ולקשרים ולמרחצאות האלה. אצלי זה בעמוד 210, נכון? 209. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. ואמר רב שלם בגופו, שלם אמנו, שלם בתורתו, ואיך נתנה העיר? אמר רב מטבע תיקן להם. ושמואל אמר שווקים תיקן להם. ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. כשיעקב הגיע לשכם, אז הוא מתקן בשכם שווקים ומרחצאות, וגם מטבע. שווקים ומרחצאות זה לפחות שני דברים של, שהרומאים תקנו. זה דברים טובים. זאת אומרת, הרומא מקדמת מאוד מאוד את העולם, רומא גורמת לעולם להיות מפותח יותר, משוכלל יותר, מדעי יותר, תרבותי יותר. הפער בין המטרה שהציג לפני עם כרומאים הוא פער אדיר. רומא רצה לתקן את העולם מבחינה טכנית, מבחינה גשמית, מבחינה חומרית. אנחנו רוצים לתקן את העולם, תקן המחות שדאי, אנחנו רוצים לתקן... לתקן את, את הצדק ואת המוסר ואת הכוחות החיים ולהופיע את שם השם בעולם וגר זה גבס ונאמר עם דיר בץ וחיתתו חרבותם לעיתים ולא יישגו יגר חרב ולא ימדו מלחמה ואחריתם ואחריתם ואת השם יהיה נכון בראש הערים וניסה מגברות ולא ילמדו אותי שתראו להיראה אותי כולם ידעו אותי עם קטנה וגדולם ואחרי כן ישפוך את רוחי על כל בשר ונתת מפניהם לנביאים ומנזירים. יש הרבה פסוקים בנביאים, ברוך השם, אפשר להמשיך עוד ועוד, וטענו גדול, מה השאיפה שלנו, איך צריך להראות העולם שלנו? הרומאים רוצים תיקון אחד, ואנחנו רוצים תיקון אחר. מובן הדבר, שלפי התחלפות המטרה, יש לך מטרה אחרת, מוכרחים גם כן הרבה מעשים מוסדרים להתחלף. אז יש גם הרבה הבדלים, אתה נוסע למקום אחר, אז יש הרבה הבדלים באמצעים, בדרך. אבל בכל זה נפגשים גם כן דברים מתאימים בפועל, שבין למטרה הגסה, הרי הוא להיות מצויר אצל רומאים, בין למטרה העליונה רדושת מישראל, אז זה נומד לתיקונים נעים וטובים. למרות שהדרכים שונות, יש הרבה השקות, הדברים האלה לא מגבילים, נפגשים. יש הרבה כלים, אמצעים, שאנחנו שותפים בהם, גם אנחנו רוצים מעולם מפותח מבחינה חומרית, תרבותית, שלושת הדברים שתמונים לתוך שווקים, קשרים ומרחצאות. בוודאי שכן. אז אנחנו פוגשים תרבויות זרות, תרבויות עוינות, תרבויות פושעות. אבל הן מביאות ברכה לעולם. מה קורה כשאנחנו מסתכלים? כשרבי יהודה אומר כמה עם הסן של אומה זו, רבי יהודה יודע שהאומה הזאת החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. רבי יהודה יודע את זה טוב מאוד. הוא יודע את תרבות ה... מטורפת הזאת בקולוסיאום יש רציחות, חיות טרף, רוצחות עבדים לעיני כל הקהל, וקרבות של גלדיאטורים מחסלים, משספים אנשים על כלום, וכל הקהל שואג בהתלהבות. איזה מין אנשים אתה מגדל בתרבות כזאת? תרבות שרוצחת ושודדת וחומסת באכזריות אין קץ. בלתי נתפסת, ההוצאה למוות של הצלב, אנחנו יודעים אחד שאנחנו סובלים מהצלב שלו הרבה הרבה שנים, אבל אצל הרומאים זה המקומה. מוות בצליבה זה מוות אכזרי, כל מוות הוא אכזרי בתוצאה שלו, אבל זה מוות, אני לא יודע, אני לא רוצה לעשות תחרות, זה מוות אכזרי בצורה בלתי. הצלובים מתים, ככה קראתי, מיובש, מתייבשות בסופו של דבר, טראומה. בגלל שהם, הם, טוב, לא ניתן פה תיאורים פלסטיים, אבל הם נחתכים שם וסובלים מסורי תופן, יש שלושה ימים לוקח לו עד שונית, הרבה פעמים. ואסור להוריד את הגופה שלו מהצלב, הוא נשאר שם. ושכולם יראו ויראו, תרבות זוועתית, זאת אומרת, המטרה התירה את כל האמצעים, עכשיו את כל האמצעים, שהמטרה בעיקר הייתה, ניסים לרומא, כדי לתחזק את ה... אז בכל זאת, יש מטרה גסה, הרי הוא אלת מצוי צורנו, מה שהם יכולים לתפוס, מה שהשאיפות שלהם, מה שהחלומות שלהם, זה הפקס רומנה הזאת, והמטרה העליונה שלהם, יש מפגשים, ורבי יהודה יודע, הוא יודע מי מדבר, ורבי רבי יוסי ורבי שמעון, לא חושב שהוא יתבלבל. אז כן, אנחנו עומדים מול התרבות הרומאית, מלכות רביעית, או מקבילות שלה, וכל הדורות הבאים, ורבי יהודה אומר, כמה נעים. הוא אומר לנו את זה, הוא לא אומר את זה רבי יוסי רבי שמעון. זה איש כזה שכל מילה שהוא אומר, תיכנס לשס. כל מילה הכרעתית, זה הכרעה. זה הכרעה הלכתית. אז יש תיקונים נעים וטובים. ומי שפוגש תמיד צד ההשוויה המעשית, ולוקח את אותו ומשתמש בו לטובה מנעמנו, הוא משבחו אפילו כשבא המקור שהוא לפני עצמו גס ומוזם, המטרה נכבדה הראויה להתנחקק את הלבש שבחות כהנים וגוי קדוש, הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום. מי שנפגש, עוד פעם, מי שפוגש תמיד צד ההשוויה המעשית, זה הפויסק, זה הביודה. למה הוא פוגש את צד ההשוויה המעשית? משום שההשוויה המעשית, זה ביטוי שאנחנו לא רגילים אליו בעברית של ימינו, אני מקווה שאני צודק בעזרת השם, השוויה זה לבנות מערכות יחסים. זה מאוד מאוד שונה מפשרה. יש פשרות עלובות, יש פשרות של פשרן, שלא הולך עד הסוף, שלא מסוגל לשלם מחירים. פה יש משהו ששונה לחלוטין. פשרה זה לא חם ולא קר, לא זה ולא זה. פה יש מיזוג, השוויה זה הרבה יותר מכן מיזוג. התאמה מעשית, היכולת הפוסק, הוא צריך בסופו של דבר להכיל בתוכו, לא יכול להגיד רק מה את הסוגיה. הוא צריך להכיר את החיים, הוא צריך להכיר את העולם, את כוחות הנפש, את התנועה, את המשמעויות, את המחירים, מה היו לזה התוצאות הפסיכולוגיות, החברתיות, לצווח ארוך. פוסק זה אחד שלא רק נשאר בתוך הסוגיה. אתה יכול לדעת השס ועיון ישר ואפוף, ולא יודעת לפסוק לך, נכון? אתה יכול לדעת להיות מנותק מהחיים. זה גם לא מעניין אותך כל כך, יש אתם דרך המסבימת לא. תלמידים של רבי יוסי, רבי שמעון, שזה פחות, למרות שגם לא עושה רבי שמעון, הכריעו הרבה מאוד הלכה. אבל פוסק הוא מאוד מאוד עסוק במה שאני חושב שכוונה בהשוויה המעשית. וזה שהתורה בסופו של דבר, כן, רבי שמעון, היא פוסק. זו שאלה, בטח שהוא פוסק, אבל מי שכשיש מחלוקת חזיתית בין רבי יהודה וחבריו, כך ראינו שם בפסקה רשמונטט, הרב מביא דגמרה בערבין, אז הלכה היא רבי יהודה. כולם באין, מי שהוא לא תמיד חכם, מי שלא תמיד חכם בבבלי, לא נכנס לשס. לא נכנס עוד הרבה מקומות אחרים, בספרים אחרים, לא ראוי. בוודאי, רבי שמעון יש לנו. רבי שמעון זה... כל הזמן אני חי עם השעון, על מה לדבר, על מה לא לדבר. רבי שמעון, אנחנו נראים פה על רבי שמעון בר יוחאי, אבל רבי שמעון, אולי יותר כשאני אתעסק בדברי רשב"י, נחזור לרבי שמעון. הם פוסקים, אבל רבי יהודה הוא הפוסק, זאת השליחות שלו. השליחות זה לפסוק הלכות, נכון? אתה רב מסביר קודם. הוא זה שמגדיר, זה כל עולמו, זה עיקר. תראה, יש אחד שהוא, בואו ניקח דוגמה מאיזה עולם, מכל עולם אחר. מכל עולם אחר, יש הצד שאתה יותר בולט בו, ודאי שאתה עושה נדמה לכם. אבל מה הדבר שאתה מתרכז בו? מתרכז בו. חייל בשריון, הוא גם לומד לראות ברובה, בוודאי. יש סיטואציות שהוא ודאי היה השתמש ברובה שלו, הוא ודאי עושה קצת עירונות חיר, יש רובעים, אני יודע, רובעים חמש, איזה חוקום זה. אבל זה לא, זה לא הייעוד שלו, זה לא מה שכתוב לו על הסמל. הוא תפקיד אחר. אז ודאי גם רבי יהודה, רבי יהודה הוא, רבי יהודה אחרי הלכה, רבי שמעון על הניסטר. מה רבי יהודה על הניסטר, אתם חושבים? לאלה ולאלה, מי אני בכלל שאני אתחיל לדבר על הענקים והקדושים האלה. אבל מה הכיוון שהוא תפס, על מה הוא אחראי? מה השליחות שלו לאומה? ולפעם לא זה שגם היום יש, גם היום יש. יש לי... חבר שלי סיפר לי בתיכון, הם עשו קומזיץ מנגל משהו, והייתה איזו שאלה הלכתית. אז הוא התקשר לטלפון הציבורי של מרכז הרב, וביקש את הרב קוק. הרב קוק נמצא, אז אמר לו מישהו שם, ואמר לו, מה קרה? אומר, יש לי שאלה הלכתית. אז הוא אמר לו, תשמע, יש פה עוד כמה רבנים, אולי אתה רוצה שמלחר יענה לך על השאלה הלכתית. אז הוא אומר, אני סומך רק על הרב קוק, אני לא מוכן לאכול את האוף הזה עם הרב קוק לא אומר. אז תמיד מי שרב ציודה יכול לפסוק לו עם האוף הזה, קשה או לא קשה. אבל זה קוריוז, נכון? סיפור משעה שמה סיפרתי. מישהו שלא יפנו בדרך כלל לרב ציודה, לא יפנו שאלות על האוף. לא בגלל שהוא לא, בגלל שהוא... הליבה שלו, כשאין ברירה, בטח שואלים, אין ברירה, עובר לידך, תשאל אותו, בטח שתשאל אותו. אבל גם בעולם ההלכה, אז מה שמאפיין את רבי יהודה זה, 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 זה השליחות שלו. רואים את זה גם היום ברוך השם, ויש בכל מסע על מול השומרים, ויש הרבה שבטים בעם ישראל. אז מי שפוגש תמיד צד ההשוויה המעשית, מה פוגש? זה מה שהוא מחפש. השוויה זה, זה, זה ליצור שוויון, לא במובנים המודרניים. ליצור מערכת יחסים נאותה, בסדר? שכולם ירגישו בנכון. בין הרבה מאוד כוחות, בין כלל הכוחות כולם. לא מצאנו לפני הרב ציודה פוסקים שלא עסקו כלל בפסיקה. פוסקים שלא עסקו בפסיקה. רבנים שלא עסקו בפסיקה. אין תלמיד חכם עם הארץ, לא יכול להיות. לא יכול להיות תלמיד חכם עם הארץ. לא יכול להיות תלמיד חכם שלא יודע מה מברכים על תפוח אדמה. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. השאלה, כמה אתה עסוק בזה, כמה אתה תמון בזה. אמרתי לכם שאני משתדל לקרוא כל יום לפני השיעור מהחוברת של הרב אהוד ברזילי, זה צהל. אני זוכר שהלכתי, כשהאימא שלנו הולכים מרגז הרב, הלכתי לשמש במערות דמים, הלכתי לשמש אצל תלמיד חכם חרדי, הלכתי ללמוד את זה אצלו, והצעתי פעם לרב אהוד ללכת. אז אמר לי, זה ביטול תורה. לא, לא התכוון ביטול תורה. אבל אתה לא לומד עכשיו סוגיה עיונית, אתה לא לומד עכשיו סוגיה באורות, זה פרקטיקה. נכון, כמו מכון התורה בארץ, של עיסוק בהלכות. אתה חייב להיות עסוק הרבה מאוד בבוטניקה. בפרקטיקה של העולם הזה, כדי להכין את ההלכות. כמו ידידי היקר הרב בורשטיין, שליטה, הרב הגאון הרב מנחם בורשטיין. הוא עסוק, הוא תמיד חכם, הוא ודאי תמיד חכם גדול, אבל הוא עסוק הרבה מאוד, בשביל לממש את ההלכה, בפרקטיקות, הוא עסוק הרבה ברפואה, בגוף האדם, הוא עסוק הרבה מאוד בשביל לגלות את דבר השם בתוך העולם הזה פה. הייתי פעם, הלכתי לשאול את הרב ישראלי, זה צד שינה, אז לידי עמד מישהו חקלאי, הוא בא עם רשימה עם דף ארוך, והוא אמר לרב ישראלי, כמה דקות זה היה? כל פעם הוא אמר לו שני זנים, אני לא הכרתי חלק גדול מהזנים, אתם יודעים, כל מיני סוגים של תפוחים. והרב ישראל לא חשב שנייה, כליים, לא כליים, 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 לא כליים, לא כליים. אני יכול לומר גם מסך כליים, אני לא מכיר עכשיו את כל הסוגים של השזיפים, כל הסוגים של השסם, כל הסוגים של זה. והרב ישראל זה שנים, כמו הלכות טריפות, אבל לומד ישב שלוש שנים אצל רועי צאן בשביל ללמוד הלכות טריפות. אז בסדר, יש לנו גם תנאים בבבלי, בשס, שאין מהם פסק הלכה אחד. פנחס בן יאיר, הזכרנו אותו, נכון? נכון, מיש גמזו. נכון, מיש גמזו רבו של רבי עקיבא. אני לא זוכר פסק דבר הלכה אחד בשם נכון, מיש גמזו. רבי חיים בן דוסה. נכון, יא מעגל. ודאי שהם גדולי עולם. ודאי שגם בהלכה, אבל זה לא, אני חוזר עוד פעם מרבי יהודה, מי שפוגש תמיד צד המשוואה המעשית, זה הוא מכוון את הליבה שלו לשם. אז הוא עסוק הרבה, לעסוק השוואת הילד בדלך אתה, זה לא רק, אתם יודעים בישיבות, אתם יודעים בישיבות, צריך לבוא כבימה, אבל יש משיכה כזו, לעומק המחלוקת, נקודת המחלוקת בין הרשב"א לרמב"ם. מה הלכה? אני יודע מה הלכה, כי לפעמים זה חס חלילה, זה לא נכון, אבל בית הרסות בבוקר, לפעמים בורח. אתה לומד רב שימן, אתה הייתה תשתמש בשער יושב להלכה הזאת. אצל בית המדרש, אם כן הלכה או לא הלכה, זה ממש לא השאלה המרכזית בתוך השנים הראשון של בית המדרש. היה סוג כזה של מכוון את העולם שלו להלכה, וגם בתוך ההלכה יש הרבה עולמות והרבה סגנון. אז מי שעסוק בהלכה הוא פוגש תמיד צד השוויה המעשית. אז הוא לוקח את הטוב ומשתמש בו לטובה ונהנה ממנו. יש איזו שליחות כזאת, שוב, זה לא פסיכולוגיה. זה שליחות אלוקית כזאת, זה תפקיד כזה. הלכה זה ללכת, הלכה זה ללכת, ללכת זה להתנהג, להתנהג. איך הולכים? לא רק איך יש אמת גדולה ואיך אתה לא תוותר על שום דבר. יש כאלה שעסוקים באמת שהם לא יוותרו עליה. בסדר, כל הכבוד שלא מטרים עליה, מה כן עושים? זה לא שולל, זה לא שולל. ויש לנו תמיד היחמים כאלה, שזה הדגש שלהם, שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדם. כולנו, מרימים להם טלפונים, יש איגרת של הרב זצ"ל מלונדון, לרב צבי יהודה, לפני פסח. שהוא כותב לו, שהוא היה כל כך רוצה, הוא היה כל כך רוצה, עמוד 202 בהוצאה שלי, הוא היה כל כך רוצה לעסוק במהות של ליל הסדר, וביציאה לחירות, ובאורות שמתגלים אלינו, ומה הוא מתעסק הרב זצ"ל כל הזמן? ללכות הכשרת כלים, אתם יודעים, לא היה להם חד פעמי, והוא לא היה להם כסף לקנות כלים, מטבח מיוחד לפסח, בכלל, בטח לא מלחמת העולם הראשונה. אז יש המון שאלות, איך להכשיר את זה, איך להכשיר את זה, איך להכשיר את זה. וההלכות האלה זה הלכות, אתה לומד את הגמרא, ואחרי זה בתחילת אתה צריך לבדוק את התיק, את הסיר. איך, איזה שאלות עסקנו לפני פסח? איך מכשירים טפלון? טפלון זה לא סוגיה הלכתית, טפלון אתה צריך ללכת לחימאים, ולשאול אותם מה המבנה של טפלון, נכון? איך גז, וואלה, אני כבר לא זוכר את השאלות, גז עם... עם זכוכית וגז חשמלי, איך משאים, איך מלבנים. אתה חייב לדעת את הסוגיה, אבל אתה חייב גם לקחת הרבה ידע טכני, ידע מעשי. תראו, אני לא זוכר איך קוראים לכל הגזים האלה, בסדר? זה במקום גז, זה עם חשמל. יש כל מיני סוגים של סירים וסוגים של מכות, וזה כן חלודה וזה לא חלודה, וניקיתי מספיק ולא מספיק, ושמתי ולא שמתי. אז בזה הרצי, בזה הרצי יצא לסוק. וכדרכון של הרצי יצא לומר, אבל אם הקדוש ברוך הוא רצה שזה אני אסוק, אז זה מה שצריך להיות. ואנחנו חוזרים לכאן. אז אתה עסוק בדם לתוך הלאה, אתה נפגש מאוד עם העולם המעשי, מאוד מאוד מאוד. אתה לוקח תיקון, אתה לא רק אומר את האמת. אני צריך להגיד את האמת, ואני יהיו כל מחר שבעולמי, אני לא יוותר על האמת הצלולה שלי. רבי יהודה מאמין, כולם מאמין, רבי יהודה מאמין, שתפקידו להוליך את האמת הצלולה הזאת, לא תוך מצוא מורכבת, ובסופו של דבר, דבר השם זו הלכה. דבר השם זו הלכה. אז הוא פוגש תמיד צד השוויה המעשית. הוא מבין במציאות ולוקח את התור, הוא משמש בנו טובה ונענה. הוא משבחו, בזה הוא בוחר להגיד. הוא אמר עוד הרבה דברים, בזה הוא בוחר להגיד. הוא משבח. אפילו בא כשהוא בא ממקור, שהוא לפני עצמו, מצד עצמו, הכוונה בעברית שלנו, שהוא לפני עצמו, גס ומוזר, חריג לחלוטין, כל כך לא קשור ממה הוא מוזר, מהמטרה הנכבדה ראויה להיות נחקקת הלבבה שממלכת קונים קוראי גדוש. שאפילו כשזה בא ממקומות כל כך מתונפים, כל כך מעוותים, זה בא מתוך החיים, ויש אפשרות לצרף גם את האורות שבתוך זה לעבודת השם. יש יכולות להשיק, לקחת, להוציא בלעו מתוך פיו. ודווקא אדם כזה, מי שפוגש תמיד, הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום, זה התפקיד שלו, לדבר. בכל מקום, יש כאלה שיכולים לדבר לא בכל מקום. יש יכולים לדבר רק בחלק מהמקומות. להגיד מה השאיפות, להגיד מה החזונות. אבל בסוף אנחנו צריכים טנקלס, אתה יודע, לדבר על איך צריכה להיות מערכת יחסים בין איש ואישה, מה זה בית בישראל, מה זה שכינה, מה זה מהות הברית. אחרי זה צריך גם לרדת לשטח, פרקטיקה, כלים, כלים מעשיים, מלחתיים. כותבים כתובה, יש איזה דיונים ארוכים מאוד. מהכתובה אפשר ללמוד גם את כל האורות הפנימיים, נכון, אבל יש הבדל בין שיעורים שמסבירים את מהות הבית בישראל, או העקרונות של חינוך ילדים, ואחרי זה יש את התכלס, את התכלס. שליחויות, שליחויות של בני חכמים. ראש המדברים, זה לא כל ראש המדברים, כל ראש המדברים בכל מקום, אולי הרומאים התכוונו, שאף אחד אחר לא ידבר במקומו. ואנחנו מתכוונים, שיש היכולת לדבר גם בעולמות המאוד לא קשובים, בעולמות המאוד רחוקים, בעולמות המאוד מסורכים, גם אז הוא מסוגל, מה זה לדבר? לדבר קודם כל זה להנהיג, נכון? ידבר עמים תחתינו, דבר אחד לדור, ולדבר זה ליצור קשר, לחשוב שמישהו שומע אותך. אתה מדבר עם מישהו, אתה נותן באמון, נוצר קונטקט. יש תקווה שאתה לא מדבר כשאתה מיואש, כשאתה חושב שאין שם מישהו לדבר. אז בכל מקום, רבי יהודה מסוגל לדבר. רבי יהודה מסוגל לראות איך הוא מוליך את דבר השם למקומות הכי מעשיים, ועם כל הקורבה שלו לקדושה, ענק הענקים, קדוש קודש עליון, עם כל הדבקות בתורה וקדושתן של ישראל, שיש לרבי יהודה, יהיה יכול לפנות בלבבו מקום גם לכל הטוב הנפגש שהוא מקבל, שהוא לומד, אפילו מאומר לשעי. ומכיוון, כאשר זה מכיוון, שהתנאים הראשיים במעמד החברה האנושית הם חילוף קניינים כדי שיוכל לקל כולו להסתייע איש בהכנות בחיל קומדות. צירוף רכוב, שתיים, צירוף רחוקים במקום, רחוקים במקום, לצרף אותם, שיהיו יכולים לאחד כוחות רחוקים במקום מפוזרים, כדי להשלים תיקון החברותי בכל צדד. והדבר השלישי, על כולם משמירת הבגרות של כל פרט כדי שימצאו כוחות עובדים פועלים, אני לא אתן לכם פה שיעורים בכלכלה, אבל ברור שתמיד כדי לקדם את העולם מבחינה מעשית, גם מבחינה מוכנית, אבל זה להבדיל, זה מדבר אחר כך, לקדם את העולם צריך לשלב זרועות. נכון, המשק הפרימיטיבי היה משק, מותר כי כך קראו לו משק שאדם מייצר את הנעליים לעצמו, ואת המכנסיים לעצמו, ואת המחרשה לעצמו, והוא מגדל את המלפונים, והוא מגדל את הזיתים, ואז הוא מבזבז אין סוף כוחות, והוא לא מקצועי בשום דבר. ככל שיש יותר אנשים, אז ככה כל אחד יכול להתמקצע בתחום שלו, ולהפיק ברכה לכולם. ככל שהמשק נהיה יותר כללי, אז יש בו הרבה יותר תועלת, והרבה יותר קשר לברכה, ואפשר לא לבזבז, לא לבזבז אנרגיה, אז זה המסחר. אז הם תקנו שווקים שיוצרים, יוצרים יכולת שאתה תתמקד במה שאתה טוב, מה שאתה מבין, ותביא את הברכה שלך לכולם, כולם יביאו את הברכה, והגשרים זה הרבה יותר מדרכים, נכון? דרכים אפשר גם אם הדרך לא כל כך מנוהלת, יש שביל קורקר, אבל גשר מגשר מעל תאומות, הרומאים גישרו, גישרו זה סוג של מקצוע כזה היום, נכון? גישרו ויצרו אפשרות להפגיש רחוקים, להפגיש מקומות שונים לחלוטין. אז עומד מול זה ואומר גם אנחנו צריכים את זה, ודאי, באמת העולם צריך את זה, ותקנו מרחצאות. שוב, אנחנו נמצאים במקום אחר כל כך מבחינה טכנולוגית, יש לנו מקלחות בבית וכו', אבל אז לא היה להם, במקום שהם צריכו לזה מהיד, דלוח, התחום מערכת היגיין, המערכת אסתטית, שקדמה את כל העולם בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה להסתכל רגע מה השעה, אני חייב להתייחס רגע ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. למרות שאני לא יודע למה תמיד זה מספיק הרבה פחות ממה ש... אני מתכנן, אולי השיטה התפשוט פשוט לא לתכנן. אז מה אני רוצה? צריך לדבר כל כך הרבה על השואה. אני רוצה לדבר בעיקר על התאריך, על התאריך. זה כל כך בוער בי שאני חייב לדבר על זה כל הזמן. היום נקבע על ידי ממשלת ישראל כנראה. היום כ"ז בניסן, אני חושב שזה 20 באפריל היום, ואז מניינם גם אז היה, נקבע כיום הזיכרון. אנחנו לא קוראים מזיכרון, אם זה בידינו לכם מתי זה יהיה, לא קוראים מזיכרון בניסן. יום הזיכרון נקבע בניסן בגלל שזה מרד גטו ורשה. בזכר סיום מרד גטו ורשה, או פריצת מרד גטו ורשה, אני לא זוכר בדיוק. ויום הזיכרון לשואה צורף לעוד שם, אולי זה כבר נגמר, אבל לפחות פעם, השואה והגבורה. ושני הדברים האלה ביחד הם מאוד מאוד מקמתים. זה יום עם הרבה כאב, אין סוף כאב. השואה רק להעצים את הכאב ולזכור יותר, וכל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בניינה. אבל אנחנו עומדים מול עולם שהציונות בראשית דרכה, בשנים הראשונות של המדינה, היא עומדת מול השואה, והיא לא יודעת איך להכיל את זה, בעיקר לא יודעת איך להכיל את מה שנראה כעליבות של עם ישראל, שהאומה הגרמנית מחליטה לרצוח אותו, ועם ישראל לא יודע להציל מלחמה שערה. אז ברוך השם שבגטו ורשה אז הצליחו כמה אלפי יהודים להשיב מלחמה. זה נראה לי החמצה, זה נראה לי החמצה כל כך עדינה, זה נראה לי חוסר הקשבה כל כך עמוק לדבר השם, משום שהשואה, בכל דבר, השואה מיוחד, השואה, מול השואה אנחנו צריכים כולם להיות תלמידיו של אהרון, ולכן דומיה תאותיל. וידום אהרון, גם בעיקר וידום אהרון. מול השואה זה אין מה לדבר, אין מה לדבר מול השואה, מהרבה בחינות. זה משהו גדול עלינו, זה פריצה אלוקית לתוך ההיסטוריה, במובן שלפעמים אלוקים פורצים לתוך ההיסטוריה, במובן שאנחנו שמחים בו מאוד, במובן אחר אנחנו מזועזעים מאוד ונדהמים מאוד. אבל השואה, אנחנו בטח לא צריכים לחפש את הגבורה. הגבורה של לוחמי מהם גטו ורשה היא אדירה, היא אינסופית, היא מי אני מולם. אבל לא צריך לחפש את הגבורה גם שם. כל אדם שנשם, וכל אדם שחייך, וכל אדם שנשאר נאמן לילדים שלו, וכל אדם שהסכים לחיות עוד חצי דקה בתוך מחוזות התופת, ההימה והצלמה ואת הבלהות האלה, זה גבורה שהיא לאין ארוך יותר. אני מתכוון שבהצמדה הזאת של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, באמת לא מגיע שאני אדבר על זה איזה שתי דקות, אבל הגבורה היא גבורת החיים, הגבורה היא זה ש... לא מדבר על מי שהמשיך להאמין בהשם אחרי שהוא ראה את משפחתו בארובות של מיידנק. עליו איפה אני, מה אני בכלל מתקרב למי שקיים מצוות, וראיתי הרבה הרבה כאן. מי שהאמין בחיים וצמח הלאה, יש בזה איזו תפארת בלתי נתפסת. הגבורה של המלחמה בגטו ורשה היא באמת גבורה אדירה. וגם הגבורה במי שלא הצטרפה למרד הזה, כי הייתה לה סבתא מבוגרת, שהיא אמרה, אני אעכב את המוות שלה בעוד כמה דקות, והיא נתנה לה את המרק שלה, והיא קוראה את המרק שלה. ומי שניסה שלא הרגו אותו כדי שישאר יהודי אחד שיוכל לצאת מפה, ומי שלא איבד את השפיות, ומי שהקים משפחה מחדש. יש שם כל כך הרבה גבורות, כל כך הרבה גבורות. מה שמתנסו, מה שמתמודדו, זה בלתי נתפס, לא מתחיל להיות דומה למה שעומד לפעמים. וחסדי השם, חסדי השם, איפה אנחנו ואיפה הם. וחסדי השם. ואנחנו כבר מספיק בוגרים לגעת בגאווה, בגבורה, גם של הגלות. גם של הגלות. רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון, הם בשער הכניסה אל הגלות. אנחנו בשערי היציאה, כבר יצאנו בהרבה מובנים, עוד מעט חצי מעם ישראל כבר לא בגלות. זה כמותי וזה גם איכותי, בוודאי שיש איזו השפעה. ולכן אנחנו לא צריכים הוכחות שגם יהודים היו פרטיזנים, וגם יהודים היו לוחמים בצבא האדום. זה נכון, כל זה נכון, הם מאות אלפי, אולי מיליון חיילים יהודים לכם בצבא. אבל לא צריך את זה בשביל להשתבח בגבורה. יש גבורה אחרת, יש גבורה שהיא כולה ענבה. יש גבורה שהיא, כן, להיות קצר לטבח יובל. היינו קצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה. ובכל זאת, שמך לא שכחנו. אז מה אם כשעונה, אל תשכחנו. לפעמים זה נדמה כאילו שוכח אותנו, ואנחנו, שמך לא שכחנו, אף פעם לא שכחנו. וזה שנצח ישראל קשור לשם השם, זו גבורה עליונה מאוד. בואו נשאיר את יום השואה בלי להוסיף את השפות. בואו נעמוד דום, גם אחר בצפירה, אבל לא לזה אני מתכוון. מול מה שהיה שם. נעסוק בימים האלה לחולק מכלל ישראל, ונצמח מזה, ונקשיב יותר לגודל, לכלל. זה באמת הערה על קצה המזלג, אבל מחויב הייתי, אי אפשר לשתוק ביום כזה. עוד תוספת קטנה, אנחנו מדברים על עוד שבנצח. נכון? צריכים להתייחס לזה בקצרה. עוד שבנצח, עוד שבגבורה. הייתי בשואה, אז הייתי בנצח. עוד שבגבורה, עוד זו המילה שהכי לא מדוברת בשפה הרגילה שלנו, נכון? שחסד, גבורה, תפארת, נצח, אפילו יסוד ומלכות, זה מילים שאנחנו משתמשים בהם מדי פעם. עוד זו מילה שהיא מלאה הוד. עוד. עוד זו מילה שמפגישה אותך, ההוד הוא שקוף, תמיד שקוף. ואתה לא יכול לצלם הוד, אתה יכול לצלם נוף שאתה חש מול הוד, אבל הצופה לא בטוח יחוש את מה שאתה חש. הוד זה אצילות, אצילות. וכשאתה מזהה מישהו אציל הולך לקראתך, כנראה שבך יש אצילות. אתה לא יכול לזהות הוד אם אין בך הוד. הוד זה קרני הוד תורה, נכון? אנחנו קוראים שלוש תיבות של קיאת. קיאת ספרים של חב"ד, נקראת כאוס. והעברה קצת אחרת. אבל אנחנו, עוד זה פגישה דרך החיים, דרך החיים אתה נפגש במשהו שברור לך שהוא מעל החיים, ברור לך. עוד זה קרניים שקופות כאלה שאתה לא יכול לא לחוש בהם, אם אתה נפגש עם העוד. ועוד יש משהו שהוא נמצא פה בתוך החיים, למשל בן אדם, אתה רואה בן אדם, רואה נוף, הוא שומע דברים ואתה מרגיש שיש פה איזה משהו. שברור לך זה מחובר, זה יונק מעולם הרבה עליון, הרבה יותר עליון. וכשאנחנו מסתכלים על הגבורה שלנו, על המלחמה שלנו, על המאמצים שלנו, על ההתמדה שלנו, על החוזק שלנו, אז ברור לנו שאין פה רק כישורים אישיים, וכוח סבל, ועמידות בלחצים. יש בתוך הגבורה שלנו משהו יונק ממקום הרבה יותר גבוה לגבורה הזאת. יש בגבורה הישראלית, בגבורת התורה, בגבורה של עם ישראל על, על, על חיי תורה, יש משהו שכשאתה מתבונן פה במבט האופקי, אז אתה מזהה שזה לא הגבורה. שיש שם משהו שהוא לאילה ולאילה ולאילה. אז יש לנו יום כזה שנוכל להרגיש, שנוכל להרגיש. אני חושב שגם בשואה, כמה שזה כך מוזר להגיד, גם כי יש הוד. יש איזו תחושה של סגב, נורא, והיום, וזוועה. אבל אפשר לראות דברים שאי אפשר לראות אותם. מזל טוב לנועה מוזס, לרגל אירוסיו. ולדביר שלב, לרגל אירוסיו. ולעוד שניים, שעוד אסור להגיד. אז לא נגיד, אבל רק יש לכם סיבות לשמוח. בעזרת השם, שיהיה יום משמעותי, יום שנצמח מתוך זיכרון השואה, ויום של בשורות טובות, שתהיה לנו משאלה טוב, כבר אמרתי, ושאלה שאנחנו נמציא לנו רפואה בעזרת השם, בכל המובנים, ברוכים תהיו, שלום שלום וכל טוב סלע.
תודה.